אז יכול להתחיל ללמוד את הקטע, אולי נחזור על אותו נושא בשבוע הבא, בכל מקום. טוב, אז תיקחו את המיכה בפרק י"ד, הגענו לפסוק כ"א. כי בשור שעבר למדנו הנושא של המעשר ומידת כל הברכה והמלכות. זוכרים את זה? והייתי לא מעשר מכל. זוכרים שלמדנו את זה, כן. אולי נשארו שאלות? מה? יש קשר? לא. ייתכן. אני אמרתי לא. וייתכן, לא למדתי את המצב. אבל הקשר לפי הפשט אין. אבל מכיוון ששאלת את השאלה, לפי הקבלה, יש איזה סוד, מה נלמד אותו קצת ברבן, על המילה כל, שהיא מילה חשובה מאוד, דבר ברכה. ובקשר לנושא של התיקון, תיקון העולם. אני רוצה רק להסביר את זה בקצרה. אלו שהשתתפו לשיעור של פרשת השבוע נלמד את הנושא של שנדם פעם כבר. משה ואהרון קיבלו בבת אחת אותה תורה. זה למדנו כמה זוויות. אבל אנחנו רגילים להגדיר את התורה כתורת משה ולא כתורת אהרון. ודווקא בשבוע, בפרשת השבוע, פרשת תצווה, זה הנושא של אותו העניין, שהתורה דרך משה רבנו זה התורה לתיקון העולם, והתורה דרך אהרון הכהן זה התורה לכפרת העוון. זה אותה תורה, אבל המטרה של התורה מלכתחילה זה לגמר התיקון של העולם. אני אזכיר את זה בקצרה עכשיו. מכיוון שבמשך התפקיד של האדם שנברא כמשלים את העולם שברא הקדוש ברוך הוא, לפי הפסוק של אשר ברא אלוקים לעשות, הכוונה של הפשט והעולם, אשר אלוקים ברא את העולם לעשות אותו. והנושא של הפעולה עם בריאה, עם עשייה, זה הבורא. הוא המציל, הוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה, הוא הפועל. וזה הפשט הראשוני, נאמר. לפי המדרש, אשר ברא אלוקים, כדי שהאדם יתקן אותו לעשות, אבל הנושא של העשייה זה האדם, לפי המדרש. מכיוון שמצאנו במקרא כל פעם, בלי שום יוצא מן הכלל, לשון עשייה זה לשון תיקון. יש הבדל בין הרמה של בריאה ומחשבת הבורא, מחשבת הבורא, ועולם הבריאה זה עולם הבא, זה עולם השלם, זה עולם מחשבת הבורא. זה נקרא עולם הבריאה. בניגוד לשימוש של המילה אצל הפילוסופים. אצל הפילוסופים שמשתמשים במילה בריאה נותנים לה את המשמעות של המילה עשייה. בעולם הפילוסופיה אין הבדל בין בריאה ועשייה. זה כמעט אותו דבר. זה שייך לחומר של העולם. כי הפילוסופים דרך כלל מתאימים רק לשני דרגות של היש של העולם. ההוויה אצלם יש רק שתי אותיות ולא ארבע אותיות. בעולם הפילוסופיה, אני מסכם, מכיוון שעולם הפילוסופיה זה היסטוריה שלמה ויש הרבה שיטות ויש הרבה שטויות והרבה שיטות. ואז מדברים על הצורה ועל החומר. צורה וחומר. היש מתגלה כצורה או כחומר. והבעיה של הייחוד בעולם הפילוסופיה זה דווקא נגד שתי רשויות, דואליזם ויוונית, כן? הייחוד בין הצורה והחומר. זה העולם שלהם. אבל לפי התורה, יש ארבע מדרגות של היש של העולם שהם חמש, שהם חמישה. זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וזה מתבטא ומתגלה בשם ארבע אותיות, שמתאחד בקוצו של יוד, במדרגה הכוללת, שהיא המדרגה החמישית. כי זה נלמד אולי ביותר האיכות בשיעור של הכוונה, אבל זה הגילוי, העולם כעולם מתחיל בנקודה הראשונה שהיא מתפתנית בשפט, כן? דרך אורך, רוחב, עומק. נלמד את זה יותר פחות או בפעם האחרת, אבל קוצו של יוד זה רומז לעולם דאק, למדרגה שנקראת כתר בספירות, שהיא כוללת את כל העולמות. והיוד הראשונה זה רומז לחוכמה, עולם האציל. ההיא הראשונה רומז לבינה, זה עולם הבריאה. אבל רומז ליצירה, זה עולם היצירה. והיא האחרונה רומזת לספירת מלכות, זה עולם האספ. זה נלמד בנושא אחר, כן? רק בקצרה. ולכן הנושא של ייחוד השם זה ייחוד הגמור של כל המדרגות שהן ארבע, שהן חמישה. זה מובן, כן? טוב. ולכן, יש הבדל מהותי בין המדרגה שנקראת בריאה, והגדרה של עולם הבריאה זה עולם בשלמותו כפי שהוא במחשבת הבורא. מלכתחילה עלה במחשבה לברור עולם שלם שנקרא עולם הבא. וזה נקרא עולם הבריאה. והבורא צמצם את עולם הבריאה בממדים של העולם הזה, וזה המדרגה של עולם העשייה. ולכן, זה מולן בקצרה, כן? וכשאנחנו עוברים לעולם הבריאה, אז זה עולם של אלקות גמורה, גמורה, שלמות גמורה, בלי שום מום, בלי שום גם, בשלמות שלמה. ולכן עולם הבריאה נקרא עולם הבא, וזה המדרגה של הספירה בינה. טוב, רק תסבירו את זה. אבל לברוא זה לגלות בשלמות, זה רוחניות גמורה, זה למעלה מהשטח והזמן, למעלה מהחומר והצורה, שזה רבקי האחרונים. ולכן, לפי התורה, חכמי ישראל, כשמגדירים את המושג בריאה, זה אותו עולם השלם ככמות שהוא במחשבת הבורא. זהו, יש רמז במדרש ידוע, עניין האור, כן? שהקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה, האור של העולם הבא יהיה אור, וצמצם וגנז את האור של העולם הבא בממדים של האור של העולם הזה, ויהיה אור. זה מדביר. אתם תופסים את זה כדוגמה, לאותו לדעת. אז אותה משמעות לכל העולם כולו. העולם נברא בקומה שלמה, נברא בשלמותו, נברא כעולם הבא. ולכן כל נשמה טהורה מכירה את עולמה. ובבחינת עולם הזה זה אותו עולם, אבל מצומצם. וכשנופל במדרגה של העשייה, אז נכנס המום, נכנס הפגם. זה עולם הטבע, העשייה, עולם הטבע. לכן, כשהפסוק אומר, ויברא, ויעש, זה לא אותה מדרגה. אשר ברא אלוקים, ברא זה במדרגה של השלמות. לעשות, זה ניתן למדים של העולם הזה, שהוא עולם התיקון. ייתכן כדי לקנות את הזכות. להקנות, לקנות ולהקנות את הזכות. זה מובן? טוב. ולכן, חכמי ישראל פירשו בכל מקום בלי יוצא מן הכלל את המילה עשייה במשמעות של לתקן. אשר ברא אלוקים לעשות. מי צריך לעשות? האדם. זה תפקידו. כן? הוא נברא בעולם התחתון, הוא נברא, ו... איך אומרים? במושג של עשייה. נעשה? כן, נעשה. טוב, זה קשור לנעשה ונשמע. נעשה בעולם העשייה, כדי לתקן את עולם העשייה, ויש לו דגם, הדגם זה עולם הבריאה. כדי לתקן את עולם העשייה בדגם של עולם הבריאה. טוב. והמקור זה, בהתחלה תצא למלחמה, בספר דברים, תראו את זה, אתם בעצמכם, על אשת יפתוח, ועשית את ציפורניה. ושמה, כל המפרשים, בראשם רש"י, מביאים את המקור של המדרש, ועשית את ציפורניה, היא צריכה לתקן את הציפורניים שלה. לכן יש מחלוקת, מה המשמעות של לתקן, או לגזוז את הציפורניים, או להפך, להגדיל אותם. כדי, זה לפי האופנה, כדי שתהיה מאוסה לבעל, ליהודי הזה, כן. אז אם אנחנו נמצאים בתקופה שהיופי של הציפורניים זה להיות סינים ארוכים כאלו, או להיות טוב. אבל זה רק דוגמה של לעשות זה לתקן. ולכן, המטרה של התגלות התורה לאדם, שהמטרה זה תיקון העולם. אבל כשאדם מתפקד כמתקן העולם, הוא עושה שגיאות, הוא עושה או בשגגה או במזיד, הוא עושה עוונות. לכן צריך לכפר על אותם העוונות של התפקיד של האדם כמתקן. לכן אנחנו צריכים תורת משה ותורת התיקון, ותורת הארון ותורת הכפרה של העוונות שבמשך התיקון. נראה? טוב, עכשיו תזכירו לי למה דיברנו על זה. כן, טוב, ויש 25 מדרגות של היש שצריך לתקן. כי כל עולם יש לו, כשלעצמו, יש לו גם את החמישה מדרגות של העולם בכללות. אני אסביר את זה בקצרה. תפסתם כבר למה אני מתכוון. למשל, יש חמישה מדרגות, כן? שהם 10 הספירות. כי למיתו של דבר, זה מיסודו של הארי, אנחנו מדברים על 10 ספירות, אבל למיתו של דבר הם 5. זה כתר חוכמה בינה תפארת, שיש בה 6 קצוות, כן? 6 קצוות. ומלכות. זה 5 שהם 10. לכן יש הקבלה בין 10 ספירות ו5 העולמות. זה מובן? טוב. ולכן כל עולם יש לו 5 מדרגות. ו5 כפול 5 זה 25 זה קו. זה מובן? ולכן התיקון של העולם יש לו קו מדרגות. ולכן קו זה הגדרה של התורה, זה הגדרה של הברכה, זה הגדרה של התיקון. כותב הריחום, כותב מה, כל מה שלמדנו עד קו. זה מובן. וכשמגיעים לגמר התיקון, אז אנחנו מבחינת קו, פנים אל פנים, הם מבחינת קוו שהיא רבה. והסוד, זה נלמד בעוד שבועיים, פרשת שבוע, אני רוצה שם, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל אלוהים. אז משה רבנו זכה לאותה מדרגה של פנים אל פנים. אבל אותם הברידה של פנים אל פנים מתגלית באברהם בבשורה של קו. קו זה שייך לצאצאי אברהם. אתם זוכים את זה, ופתשתם את זה. ולכן זה קשור את, את הסוד של קו מדרגות וזכונת הכהונה. אבל לפי הלשון, המושג קו, כהן, זה לא למד. אתה אומר, לכן אמרתי זה. אתם זוכרים את הפסוק? המדרגה פה, פה, זה שייך לאומות העולם, שהוא לכם פה עם החמור. המדרש מסביר, העם דומה לחמור. וזה ישמעאל בעיקר. זה קדושה טבעית, שממש טבעית, כן? כי טבע, זה בגמטריה 26, 86, טבע, 86, טבע, כן? אז הקדושה הטבעית השייכת לבריאה זה פה, כן? וישבו לכם פה עם החמור, ואני והנער, והנער זה יצחק, כן? נלכה עד כה, הוויה, זה שייך לישראל. ולכן, אומות העולם נברחו פה, וישראל קיבל את הברכה של קוד בעולם. ייתכן שלא, זה בדיחה. הרומאים הם טסו את זה, ושמו את רומי על יד הפה שקרו. זה אתגר שלהם, אתגר פה. ויש נושא קשור לזה, שעולם הטבע, כפי שחמסתי, זה עולם המום, זה עולם הקלקול, זה עולם התובנה. ולכן מום זה בגמטריה 26. יש הקבלה בין טבע ומום. מום. מה אמרתי? 86, כן. כן, זה... למדנו, אני לא זוכר אתכם, זה רמז של תורת הארי על הפסוק, יקבעו המים במקום אחד. למדתם את זה? אז אולי נלמדים לי בקצר. הפחפיש זה לא יום חמישי. יקבעו המים במקום, אין למקום אחד, אין למקום. תראו מיד בספר ברשת, יקבעו המים. נו, זה פרק ראשון. מה? אין מקום אחד, כן? טוב. אז התוכן של העולם בבחינת המדרגה שנקראת בריאה נקראת מים. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. במהלך זה נקרא מים. תראו את המילה מים, זה מם, יוד, מם. אז המם הראשון זה המם שמורה על ההתחלת הדברים. זה בא ממקום שזה בא. המם הראשון הוא פתוח, כן. והמם השני זה המם של ההכללה. המם השני, המם הסגור, רומז לשם רבים. אז כל הדברים באים מהמם הראשון, המם הפתוח, מגיעים למם השני. ודרך עשר המדרגות. ואותה מילה מים, אנחנו מתרגמים אותם, מביאים אותם ממש במשמעות של מים נוזלים, כן. אבל לפי המקרא, זה לשון רבים של המילה מה, ממה. למשל, שמיים. אין לשון יחיד של שמיים. בערבית יש, זה סמה, מים, זה לשון רבים, אבל גם בערבית זה יש לשון יחיד, מה, על מה. אז אותה מילה, מה, בעברית, זה מורה על המציאות של כל הדברים שיש בעולם. כל העולם זה מכלול של מים. מה, לשון רבים, זה נקרא מים. אז ברוח אלוקים מרחפת על פני העולם. ולכן, זו ההגדרה של העולם במדרגה העליונה שנקראת עולם הבריאה. בראשית ברא אלוקים, והתוצאה של הצמצום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז כשהיוד מתפשט בו"ב כדי לרדת עד הריח האחרונה של העולם העשייה, אז המילה מים נהפכת למום. היום נתפשת לבד, אז מים נהפך למום. ולכן, מה המטרה של התיקון? זה להעלות את העולם במדרגה של מים. וזה ההגדרה של העולם. אשר לא על, אשר אין בה, אין בה מום. אשר לא עלה עליה עול, אשר אין בה מום. תקן את המום של הטבע ולהעלות את הטבע. וזה התיקון, כן? עד המדרגה כה, למדרגה של מים. זה מובן? אתם רואים איזה פשוט לפי הקבלה. אז מה אומר הפסוק? יקרו המים אל מקום אחד. טוב. ההתפשטות של היוד לרב נקרא קו. אז תראו את המילה מים. טוב. ההתפשטות של יוד, במקום יוד, אני שם קו, מה מופיע את המילה מקום. אז יקרו המים אל מקום אחד. זה הסוד של הפסוק. תראו מה? אז נעזור לעניין שלנו. יוד הופך לבע וזה נקרא הקו. זה סודת נקרא. נקרא ישראל. קראו המים למקום אחד. מהי התקווה שלנו? איחוד המים. קראו המים למקום אחד. טוב, זה עוד נושאים. אבל זה פשוט. זה אותו כיוון שלו. טוב. ונחזור לעניין שלנו. זה השאלה שלך, כן? הקשר בין הכל. ולכן אפשר לומר אולי את זה ככה, אין לי מקור לזה. יש איזה מין קדושה טבעית שנמנית עם פה. יש קרונה ששייכת לזה. וקדושה עילאית של הבחינה המקום בקרונה ששייכת. אבל אני לא למדתי את הקשר המילולי בין קום וכהן. לכהן שלום על שזה להנהיג על דרך התיקון. ולכן מלכתחילה המשמעות של כהן זה שייך לממלכת כהנים לגוי קדוש. זה לתקן את העולם. אבל מי בדיעבד? כיוון שנופלים לעניין של העמום, של החטא, כן? אז הכהן מקבל על עצמו את הסגולה, את המטרה של הכפרה. לכן מה שנלמד באותו נושא בפרשת יצרים, זה לפי הנראה שכל מה שמשה רבנו שמע בעניין הקורבנות היה שומע ושוכח. כי זה לא שייך לו, זה שייך לאהרון הכהן. הוא לא בא כדי לכפר עוונות, הוא בא כדי לתקן את העולם. זה מובן. אתם זוכרים שלמדנו כבר פעם שמלך התחילה משה רבנו היה צריך להיות הכהן ואהרון הלוי. ואחר כך זה, זה נהפך. אהרון היה כהן, ומשה לוי. זוכרים את זה? כן? לא למדנו פה את זה? כן. ולכן זה, זה, זה פשוט, כן. כי אם הדור של עם ישראל, בשביל העם כולו, היה זוכה לאותה מדרגה, אז משה רבנו היה, היה כהן מבחינת תיקון העולם. לא זכים, ולכן אנחנו זכים כהן מבחינת כפרה. וזה לוחות הראשונים ולוחות השניים, האחרונים. וזה בית המקדש לפני חטא העגל ואחרי חטא העגל. לפני חטא העגל לא היה שום רמז לכפרת חורבן. איזה עבוד. כל העבודה הייתה עבודה של שירה, הודה, הודיה. מאחרי חטא העגל, תוצאה של חטא העגל, אותו בית המקדש, קיבל את הסגולה של הכפרה. טוב. אז אולי נקרא עכשיו את הפסוקים שלנו. אולי ייתכן שיש איזה רמז בממרום של הרב חלאפ, שהיה תלמיד חבר של הרב קוק זיכרונו לברכה, הגדול. הוא רומז לזה שיש בבחינת ממלכת כהנים, מבחינת גוי קדוש. ולכן הכהונה לפי תורת משה והכהונה לפי תורת הרב. אבל צריך לזכור שהיהדות זה תורת משה. מכיוון שיש חטאים לדאבוננו, אנחנו צריכים לכהן מבחינת הרב. ולא להפך, המטרה של התורה זה לא לכפר עוונות. כדי לכפר עוונות צריך עוונות. ולא לשם כך נברא העולם, לתקן עוונות. אבל צריך עוונות. אבל מכיוון שלדאבוננו יש עוונות, אנחנו צריכים כפרה. אבל זה בא כרפואה למכה. אתם לוקחים את המקום בגמרא, שהקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין, כן? זה לא קל להבין. אז אני צריך את התורה כדי למתק את היצר הרע. אז לא לברוא יצר הרע, ולא צריך תחום. מבינים את השאלה? כן. ברא יצר הרע וברא לו תורת אביו. תבלין. זה לא פשוט. כן. ולכן צריך להבין כי המטרה של הבריאה זה יצר הרע. ומכיוון של כך שכל העיקר הבריאה זה יצר הרע. אתם זוכרים את הפסוק בישעיהו הנביא? עושה שלום ובורא רע. אנחנו מתפללים בברכות, הוא בורא את הכל, לשון סגן עמוק. אבל במקור, במקרא, זה יוצר אור, הוא בורא חושך. יוצר ואור, בורא חושך. עושה שלום, הוא בורא רע. כל העיקר הבריאה זה יצר הרע. לפי אותו פסוק, צריך להבין. אז מכיוון שכך, המציאות שנקראת בריאה באותו נושא, זה כולל יצר הרע, והטעם של יצר הרע הוא מה? מר ממוות, אז צריך לרחך, לרקק אותו, למתק אותו עם התורה. אבל זה לא המטרה של התורה, כן? אבל זה רק בדיעבד. מי לכתחילה של היצר הרע? התורה זה תורת התיקון. אם יצר הרע מתגבר, אז אותה תורה היא באה כתבלין מיצר הרע. אז זה מגביל לו, תורת משה זה מלכת חילה, תורת אהרון זה מריד אהרון. מובן, אז כדי להבין קצרה את הנושא הזה, אני למדתי אותו עם הרבה שלנו, בנו של הגדול. אז צריך לקבל שלילה, להבין שיצר הרע כל שורש של כל רע זה הרצון לקבל. ולכן העיקר הבריאה זה הבריאה של הרצון לקבל. מכיוון שהרצון לקבל זה שורש הרע, אז צריך לתקן את הרצון לקבל. ובאה התורה כדי לתקן את הרצון לקבל לרצון להשפיע. תפשתם את זה? רצון להשפיע. כי כל העיקר הבריאה זה רצון לקבל את היש. אבל זה השורש של הרע. ולכן כאילו נבראנו כיצר הרע. והבריאה מרגישה בזה. במה שהיא שונה מהבורא והוא המשפיע, הבריאה מרגישה לא נוח. כן? ולכן צריך לתקן את זה. אבל כבריאה אנחנו כולנו יצר הרע. כל אחד, כל כולו יצר הרע. דהיינו רצון לקבל. מיד כשנולד תינוק, הגמרא מגדירה אותו כפה שאומר הב הב. ואז יש הכרח לקבל, וזה הרע. צריך להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע, כדי להידמות למורה ולעשות נחת רוח ליוצר. זה ההבדל בשני המושגים האלה. להיות עבד המורה זה לקבל, כי הבורא רצה שאני מקבל, שאני אקבל. זה רצון הבורא, אבל לקבל זה רע, כל עוד לא זכיתי. ולכן אני צריך לזכות. איך אני יכול לזכות? לקבל על מנת להשפיע. וזה נקרא לעשות נחת רוח ליוצר. היוצר הוא משפיע. הבורא הוא בורא רצון לקבל. זה מסביר הרבה דברים במקורות של חז"ל. כי בשעת הלידה אנחנו מקבלים יצר הרע. רק בעת הבר מצווה מקבלים יצר הטוב. מה זה שעת הבר מצווה? כשהילד מתבגר והוא יכול להשפיע, אז היצרה בא בנפשו. נכון? וזה מובן. אבל עד עבר מדבר יש לו רק יצרה. וצריך לחנך את היצרה הזו, זה נקרא בחינוך. אז נקרא בחינוך. להתכונן, להיות בר מצווה, להפוך את היצרה רע ליצרה טוב. זה נרמז בפיסוף של דבר השם. ירפת את השם לוקחה בכל לב עבך. מה מפרש רש"י? בשני יצריך. כן. אז לעבוד את הבורא דרך יצירתו זה לא בעיה, כן? אבל צריך לעבוד את הבורא דרך יצירה. איך לקבל? זה הפשט של רש"י. כן. אותו של דבר, לפי הסוד זה ההפך. כי לעבוד את הבורא דרך יצירה, דרך תיקון היצירה זה קל, אבל לעבוד את המורה דרך יצירתו זה לא סתם. אנחנו מתפללים כל הזמן שבת, ותאר ליבנו, ותאר ליבנו לעודך באמת, כי מי שנדמה לו שהוא עובד השם, אבל יש פה בעיה, האם זה באמת? אולי הוא עובד את עצמו. אתה ריבנו לעודך באמת. אני אגדיר קצר. כשמה שמבקש הקדוש ברוך הוא, כן, זה הולך לפי הטבע של האדם, אז מי יכול לדעת מה קורה? אם אני עובד את הקדוש ברוך הוא, הטבע שלי. ולכן, כשמה שמבקש על קודם כל זה דווקא מה שאומר לי היצר הטוב שלי, יש ספק איך אני מתנהג, לפי רצון הבורא או לפי הרצון היצר הטוב שלי. זה קשה מאוד, להיות זוכה דרך יצירתו. אי אפשר לדעת. איזה טעם טעמתי? טעם המצווה או טעם הטבע? כשיש הכבלה בין מצווה וטבע, זה קשה מאוד. ולכן רוב העם מעדיפים את המצוות שהן כנגד הטבע, מכיוון שזה ברור. כשהתורה מבקשת ממני את ההפך ממה שאני רוצה, זה ברור. אם אני מקבל את צו התורה, זה ברור מאוד, כן. אבל כשהתורה מבקשת דווקא מה שאני רוצה, זה לא ברור. אני רגיל לתת את זה דוגמה של הדג של שבת. כשאוכלים דג בשבת, לאיזה טעם אוכלים את זה? טעם של המצווה או של הדג? ואין, איך זה לא קל? זה המבחן. ויש פתגם ככה אצל החסידים הספרדים. לא ככה נתן את זה. האוכל דג ביום דג השתדל מדג. שמעתם את זה? האוכל דג ביום דג זה ארבע ושלוש ושבת. השתדל מדג דרך גילם. ולכן זה חשוב מאוד לאכול דג בשבת. כל היהודים אוכלים דג בשבת. אם זה ערב שבת, אם זה סעודה שלישית, נכון? יש הרבה סעודות בדג של שבת. אבל כשאוכלים את הדג בשבת, מה הטעם של האכילה? טעם של מצווה או הנאה של טעם הדג? והמצוות לא ניתנו להנאה. זה קשה מאוד. כשיהודי הוא שבע רצון מהשבת שלו, איזה הנאה. אבל זה אסור. זה צריך להיות עצוב בשבת. זה לא קל. מהו הפתרון? לא, אני רוצה לספר לכם מה זה. פעם הוזמנתי, לפני הרבה הרבה זמן, אצל אוכלי גפיטקיש, ושמעתי חידוש בהלכה. יש הרבה חרדים שלא אוכלים דג בשבת, מחשש שישברו איזה עצם של דג בשבת עם השיניים. זה אסור. מה עדיף יבלוח? ואחד אמר לי ברצינות שפעם חלם שאיזה חכם חלם שאמרו לו בחלום שזה אסור. זה עוד פשוט דוגמה שמחפשים את החומרה של המדינה שהיא כנגד הטבע כדי להיות בטוח שזה לא הנאה. אבל מה הפתרון? טוב, יש הבדל מהותי בין הנאה של מצווה לסוך. מצוות לא ניתנו להנאה. זה הסוך. ושמחה של מצווה. אז עונה שבת. לא רק שזה מותר, זה חובה. וקראת על השבת עונר. כן. וזה השמחה של הדג של שבת. אבל לא הנאה, השמחה. עד שמגיעים לאותה מדרגה, כן, צריך מאמץ. להבחין בין הנאה ושמחה. זה נקרא אכילת גסה. זה נקרא אכילת מצווה. באכילת מצווה יש שמחה. זה למעלה מכל הנאה. זה סתם הנאה. זה מובן, אתה יודע. אתם תופסים את ההבדל. זה לא הבדל, זה לא הבדל דק. זה הבדל מהותי. להיות נהנה מהמצווה, זה הסמוך. להיות שמח מהמצווה. אז אין שמחה. בלי בשר ודמים. זה יכול להיות מלחמים. צריך להגיד את זה היטב, עמוק. ויאמר מלך אדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש קח לך. פה יש לנו פסוק חשוב מאוד. זה סוד כל התלאות של כל ההיסטוריה שלנו, שהתחילו בחיי אברהם אבינו במשך כל הגלויות. וכשנחזור לעניינים האלו, נלמד את זה עם פרק שלום במערב, וכדאי לעשות פסק זמן עם המערב על הנושא הזה, לפי הדבר שלי כמובן. ומיד אני אקחי איזה מקור במסכת נדרים על אותו פסוק. הנה, מלך סדום, ואני זוכר את הלימוד הזה כשלמדתי אותו אצל הרבה שלנו, זיכרונו לברכה. פחות או יותר התחלנו באותו נושא. מלך סדום, מה זה מלך סדום? אומר לאברהם אבינו, תן לי הנפש והרכוש כך. התחלנו ללמוד את הקבלה לפי השיטה של הרבה שלנו, והוא רצה להסביר לנו. אני חושב שהנושא הזה הייתי יחידי איתו. ואחר כך נספר לכם סיפורים על הרבה שלנו. ותראו איזה פלא. אני למדתי את הרבה שלנו דווקא בבני ברק. אז אני חוזר לנושא. זה לפני הרבה זמן, תודה רבה. ואני אומר את זה ככה, כי הפשטנים מפחדים מהפנימיות של התורה, כמו ששייך לנפש. וזה מה שאומר מלך סדום, השטן אומר, הנפש תן לי, הרכוש כך לך, החיצוניות כך לך, אבל הנפש, הפנימיות, תן לי. אתם תוסעים את חשיבות הנושא בדו-שיח הזה. מלך סדום אומר לאברהם, תן לי הנפש ורכוש כך לך. ואברהם מסכים. ואברהם מסכים מחמת חסידותו. נראה את זה בפשט, הוא לא רוצה לקבל שום דבר מאותו מלך סדום. מישהו יכול לעמוד שם? אז אם שם. טוב, אבל הגמרא מגדירה את זה, ונראה את זה לפי פירושו של המערב, שאברהם הפריז במידותיו של הקדוש, יותר מדי חסיד. הוא לא רוצה לקבל. אבל מה קורה פה? שאותם הנפשות חוזרים אותם בידי מלך סדום. ולא רק הנפשות, גם הרכוש אחר כך אברהם לא רוצה. וראינו את זה פעם. היה צריך אחר כך לרדת לגלות איפה שנמצא אותו רכוש כדי להציל אותו. וזה הרמל בפסוק על מצרים. וגם את הגוי אשר עבוד אותן אנוכי, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. איזה רכוש? אותו רכוש. שאברהם חזר בידי מלך סדום, כולל הנפשות. היה צריך אחר כך לרדת באותו גיהינם שהרכוש נפל כדי להציל אותו. זה נקרא העלה ניצוצות הקודש. וחלק מהקדושה שאברהם היה יכול לכאורה להציל מהטומאה של סדום, ועזב אותם מחמת מידה מופרזת של חסידות. כשהמידה היא מוגזמת, זה לפעמים יותר חמור מחוסר של מידה. להיות יותר מדי חסיד זה אסור. זה פסוק של כהן, אתה תהיה צדיק, צדיק יותר, צדיק. הרבה. זה נקרא חסיד שוטה. ויש נטייה בנפש שלנו להיות צדיק הרבה. וזה התאבדות לדעת. שאתם זוכרים, אולי פעם למדנו את המדרש בין קין והבל. ויקום קין על הבל אחי וירגיל. אני רוצה יותר זה הפסיק. המדרש הוא מאיפה הוא קם. המדרש מגיע. הבל היו לא תחזק מקין. הפיל אותו. וכשהבל הפיל את קין, קין התחיל להתלונן. אני אחיך, אתה אהוב אותי. תן, תן. תן לי את נפשי. אז הבן נתן לו. יהודי שלום עכשיו. הוא נתן לו. ואז קיים קם. זה נטייה למידה מופחדת של חסידות. לכן, אתה נזכור תמיד. אצל אברהם אבינו זה לא חטא. זה מידתו. אבל אנחנו לא בני אברהם דווקא. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו ישראל. כן, התורה ניתנה לקהילת יעקב, ולא לצאצא אברהם או צאצא יצחק, שזה מידה מוכרת. להיות רק צדיק שמיר את החסד, זה מידתו של אברהם, זה לא ישראל. להיות רק צדיק שמיר את הדין, זה מידתו של יצחק, זה לא ישראל. מידתם של ישראל ואיחוד המידות. אז מה שאפשר להגדיר כמידה טובה של אצל אברהם, אסור לישראל, זה חטא לישראל להיות חסיד כמו אברהם. זה חטא לישראל להיות בעל דין כמו יצחק. למה כזאת מוחיקה עד יעקב אבינו כדי לגלות את זה? התורה. התורה ציווה לנו משה, מורשה של ילד יעקב ואברהם ויצחק מים. למדנו אותו, אותו נושא זה, זווית אחרת, אוקיי. אבל צריך להבין את זה. זה סוד תורה מן השמיים. יעקב זה איחוד המידות שנקרא שמיים. ולפי המקרא, מוצאים את זה בקבלה, זה שמו של יעקב, שמיים. שמש, שמיים. רש"י מסביר מה זה שמיים, אש ומים. אברהם הוא כולו מים, חסד. יצחק כולו אש, דין. יעקב הוא שמיים, אש ומים. אז הוא קיבל תורה מן השמיים. רק יעקב מסוגל לתורה מן השמיים. אברהם לא צריך תורה מן השמיים. תורת החסד, יש בכוחות האדם להגיע לתורת החסד. תורת הדין, יש בכוחות האדם להגיע לתורת הדין. זה תפקוד אנושי. צדיק, אבל אנושי. זה לא למעלה מכוחות האדם, כאדם. אבל תורת איחוד המידות, גם חסד וגם דין בבת אחת, כשדחתי פעם, זה לא בדיחה. גם חסיד וגם מתנגד בבת אחת. זה נקרא יהודי חם, חסיד. זה צריך עזרה מן השמיים. זה צריך את תורה מן השמיים. ולכן בא הפסוק זה אומר, תורה הציבה לנו משה מורשה קהילת יעקב דווקא. כמובן. אז זה הסביר. ההתנהגות של אברהם, מבינים אותה. הוא לא יכול להתנהג אחרת. הוא הצדיק שנראה חסד, ואין חסד מופרז. חסד זה חסד מושלם, מוחלט. כן? אבל זה אברהם. כשצאצאי אברהם, ישראל, מתנהגים ככה, זה חטא להם. טוב, צריך לתפוס את זה. זה ערך עליון שבנסיבות מסוימות זה חטא. כל ערך מנותק מייחוד המידות נהפך לרע. נהפך למשהו הפוך. ולפי דעתי זה מה שמסביר את כל הכישלונות של עם ישראל. שעם ישראל מתנהג כאברהם ותולו, יותר מדי חסידות, נחשב. כשמתנהג כיצחק ותו לא, יותר מדי דין נחשב. רק כשהמחה מתנהג לפי תורת משה, לפי תורה מן השמיים, הוא מצליח. זה מובן מה שאני אומר. חוץ מגאווה, להשאות את עצמנו לאברהם או ליצחק, אנחנו סתם תולעת יעקב, לא יותר. אני חוזר לי. זהו מה שקורה פה. אז אני אקריא את המקור בסוטה, לא סליחה, זה בנדרים אמרתי, נדרים למדבט על תחשימו את המקור. תן לי הנפש, זה מה שמלך סדום אומר לאברהם. אמר אבי יוחנן, מפני מה נענש אברהם אבינו, ולכן אני רוצה לדייק, אצל אברהם זה לא חטא, אלא כשזה מתגלה, אצל, דווקא אצל הבנים של אברהם, ישראל, אז הם מתגלה כחטא. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שהפריש בני אדם מלהתכנס תחת כנפי השכינה. מפני שמנע מכמה בני אדם את הנפשות האלו להיכנס, להתגייר. תראו איזה פרדוקס, כן? אברהם, שהיה תחילה לגרים, שהיה רבב של הגרים, מה החטא שלו? הוא לא קיבל מספיק גרים. איך אומרת הגמרא? ממש לזה זה מתגלה כאילו פרדוקס. ושנאמר, ויאמר מלך זו מן אברהם, תמי הנפש, זה הרכוש ככה. תן לי הנשמות, כן? והכלים, כך לך. אברהם מיד אומר, גם הכלים אני לא לוקח. אבל הוא הסכים, כשמלך זו ביקש את הנפש. אז זה נקרא מידה מופרזת. יש בדעתו שאולי זה רצון השם. אולי זה רצון, לא לקבל גרים שבאים מהתומה של השם. אז הם היו בידו. הוא היה מסוגל, הוא היה יכול לחנך אותם, להציל אותם, להכשיר אותם, כשקשרים, כן? ולהאמין מהם, תמיד החנך. עזב אותם בידי מלך. סוף סוף, גם הנפש וגם הרכב התגלגל, התגלגל הדבר עד פרעה מלך מצרים. וזה הכוונה של הגמרא. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים. מפני שהפריש בני אדם מלהכניס, מלהיכנס לך, תחת כנפי השכינה, שנאמר ויאמר מלך סדום אל אברהם, תני הנפש והרכוש כך לך. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד לפי המדרש שלנו, מה המוטיבציה של אברהם, מה גרם לאברהם, לאותה מידי. להיט של איך להגיד את זה? של הסתפקות. לא רוצה להיות עשיר, לא מהנפשות ולא מהרכוש שבא דרך מלך זאת. אם הוא יתערב לאותה מלחמה, אז זה יהיה צילות. אבל הוא לא רוצה שום קשר. זה מקבל שום דבר. אבל מה היא המטרה? המטרה של הצדיק זה להציל את מצוות הקודש שנפלו בתורה, כן? זה המטרה של הצדיק. אבל פה אנחנו רואים איזה עיכוב. דווקא המידות הטובות עצמם מעכבים את האומץ של הצדיק. אפשר להוסיף עוד דברים. מי שנשמתו שייכת לאותו שורש, כן, של צדיקות אלאית, מפחד מהמלחמה, בגו הטומאה, כן, אפשר להבין אותו. אבל זה לא ההלכה. ההלכה הייתה צריכה להיות לקבל את הנפש, לקבל את הרכוש, להציל אותם, להקדיש אותם. יש לי הסבר שלמדתי, זה לא היה זמן. זה לא היה זמן, לא היו עוד בכוחות הקדושה, מספיק כוחות, כדי להתגבר על הצדרה של אותו נפש ואותו רכוש. לא היה זמן. טוב, זה הסבר סביך. אבל מכל מקום צריך להבין את הנושא, במלואו. מערכת הגמרל, אמר בדבר כל כך חמור, ונאמר נענה שעבר הרידו ונשעבד ומנה במצחן. אני רוצה להזביר קצת את חשיבות הנושא. מה? אדם אחד, נאמר, לכאורה, חטא, והצאצאים שלו, סובלים כל כך. מכיוון שאברהם לא קיבל את הנפש והרכוש, מה שקרה בהיסטוריה של עם ישראל אחר כך במצרים, מורה והיום. וזה אותו נושא של חטא קדמון. לכאורה, אדם הראשון חטא עם חטא, כן? ואחר כך כל העולם כולו סובל מה שסובל. אבל אי אפשר לקבל תורה כזו. זו תורת הנצחות, כן? אתה תושב. זה סותר את כל רוח היהדות. תפסתם את השאלה. אז בא המהר"ל מסביר את זה באופן עמוק. לא שבני אברהם סובלים מחמת החץ של אביהם, אלא כשהם בני ישראל חוזרים על אותו חטא במדרגה שלהם, אז זה חטא. מהר"ל מסביר את זה ככה, בשורש הזהות שלנו יש נטייה לאותה מידה מופחדת. אצל אברהם זה לא חוק, זה מידה תורה. אבל כשאותה נטייה מתגלת אצל הצאצאים כחטא, אז מקבלים עונש על החטאים שלהם עצמם. זה מובן. וצריך להדגים בזה, לא צריך. אצל אברהם, זה ממש מידה של חסידות מוחלטת. אבל להיות חסיד שכזה, אצל בני ישראל, איזה מתגלה ככת. אני אתן דוגמה ציונית. כן? נגיע לזה אחר כך. אני יודע אם זה עוד השנה. כש... הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, אתה הוא שחוזר לעבריות שלך. אתה עברי. ארץ העברים שייכת לך. מה אומר אברהם? במה אדע? הוא לא בטוח. אז ההסבר הוא, האם יש לי מספיק זכות? אז זה מידה טובה אצל אברהם. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כשיצא מאור כשדים, חזרת לארצך, ושלך סופית. אז אברהם אומר, אולי אני לא זוכר. אז ברמה של אברהם, במדרגה שלו, זה ממש מידה טובה. ההתלבטות, האם יש בי מספיק זכות. אבל אחרי 4,000 שנה, כשצאצאי אברהם חוזרים מגלות רומית, אירופה, חוזרים לארצם. הקדוש ברוך הוא רומז להם, חזרתם לארצכם. אז מתלבטים. אתה בטוח שזה שייך לנו, אולי שזה שייך להם. אז זה חטא ועונש. אתם רואים את ה... טוב, זה דוגמה בולטת. ואני יכול להבטיח שזה לא שמעתי מרב כהנא. אני עוד יכול להבטיח. אם הרב כהנא לא שמע את זה ממני, אבל תפסתם את הנושא, כן? אז הנה הפסוק הזה. תן לי הנפש והרכוש ככה. פסוק כבד. ויאמר אברהם מלך סדום, הרימותי ידי אל השם מעליון קונה שמיים וארץ. עם ניחות ועד שכוח נעל, ועם אקח מכל אשר לך. כל מה ששייך לסדום, לא רוצה. ולא תאמר, אני העשבתי את אברהם. הוא מתגלה מידה, אני מחפש הגדרה, ולא ענה לזה יותר מזה. מידה של... איך הוא מדיבי? זה חסידות, אבל מידה של... רחמות, כן. רחמות זה קצת שלילי. טוב, אבל זה המשמעות. אבל מסוכנת לגמרי. במה מדובר? האפשרות להציל מהטומאה נפשות ורכוש. סליחה, זה דחוף. תודה. אז כדאי. טוב, לפי דעתי אנחנו כל כך נמצאים באותו מצב. שממש כל פעם שאני חוזר על אותו נושאים, על אותם נושאים, קודם כל, צריך להגיד תודה למהר"ל שהעביר לנו את המצב. ואחר כך, אי אפשר שלא לפחד לראות את עם ישראל, שאף פעם לא למד לקח, לחוזר על אותם נושאים, לחוזר חלילה. ייתכן מאוד ש... זה ביטוי שלא קל לי להבין אותו. אנחנו אומרים, וחוזר חלילה. לא אומר חלילה. מי שחזר מישהו חלילה. אולי פעם אם אני אומר, וחוזר חלילה. טוב, מה שלמדנו שזה, יש שתי מדרגות. המדרגה של הנפש, והמדרגה של הרכוש. אחר כך כשנגיע, בעזרת השם, מתי, אני יודע, המדרשים של יציאת מצרים, אז נראה שזה מתגלה, הנפש דרך הערב רב, והרכוש דרך כל המתנות שקיבלו מהמצרים, ומזה בנו את בית המקדש. זוכרים את ה... ולכן יש איזה מין תהליך של הצלת נפשות והצלת רכוש, אבל דרך העונש של הגלות. זה מובן, כן. אז עכשיו נלמד מה אומר המדרש הזה על הרימות ידי אל השם. אז תקחו את המדרש הראשון. מה השאר? ויאמר מלך סדום אל אברהם וכו'. ויאמר אברהם מלך סדום הרים אותי יד. רב יהודה ורב נחמיה ורב ענן. רב יהודה אומר, עשרה מתחומה. כל העניין של נפש ורכוש, הרים אותי ידי, בעיקר על הרכוש, אבל זה כולל את כל הנושא. אברהם ראה את זה כתחומה. דהיינו, זה מוקדש לשם, תחומה. ולכן אסור להנאה לאברהם. אסור שאברהם יקבל את זה. הוא ראה את זה כתחומה. כל הערכים האלה, מלכתחילה ראה אותם כקודש, ולא רצה לקבל אותם. זה ההסבר הראשון. הרים אותי לשון להרים. עשן תחומה, איך מה דעת עמה, והרמותי ממנו תחומת השם. ורבי נחמיה אמר, עשן שבועה, הוא עשר את זה, לא רק. ולמה אחרי תחומה, זה אסור להנאה לזרים. זה שייך לכהן. אבל חלק מזה היה צריך לתת למלך סדום. כן? ולכן, גם הוא עצמו, הוא ראה את זה כתחום הכל, אבל מכיוון שחלק היה צריך להיות שייך למלך סדום, אז בא רב נחמיה ומסביר עשן שבועה, שבועה זה איסור בשבילו. זה לא תחומה שזה אסור לכל, אלא שבועה, מכיוון שהחלק הוא יחזיר את זה למלך סדום, שבועה זה אסור לו. האחמן דעת אמר, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים וישר. ורבנן אמרי, עשן שירה. איך מה דעת אמר, אלוקי אבי דברו ממנו. על אותו פסוק, אלוקי אבי דברו ממנו, שומר משה רבנו, בשירת הים. רבי ברכיה ורבי חלבו, רבי עמי בשם רבי לעזר. הנה ההסבר אמר משה, בלשון שאמר רבה, דיו אברהם, שירה. הרים אותי ידי אל השם, בוא בלשון, אני אומר שירה, שנאמר אלוקי אבי דברו ממנו. אז נכאורה זה מדרש יפה, זה מדרש קל להבין, אבל זה מדרש קשה. כל הערכים האלה, את הנפש ואת הרכוש, יש להם איזה יעד, יעד של תחומה, יעד של שבועה, יעד של שירה. ומתוך אותו נושא אנחנו לומדים את כל הפחתים שמדייק המדרש. אולי אני אתחיל עד בקצרה בסוף. את השיטה של שירה. לפי דעתי יש פה נושא עמוק מאוד של ההגדרה של העבודה. מהי מטרה של העבודה? האם מבחינת תחומה הכל לגבוה לעבודה? העבודה. האם מבחינת תשועה זה לא שייך לי, זה שייך לבורא. אבל זה חיים רוחניים מסוג אחר לגמרי. מי שמרים את העולם לבורא. השיטה השנייה, מי שעושה על עצמו ההנאה של העולם. זה דתיות שונה. כן? שיטה שלישית, להפוך את הכל לשירה. איזה מין אסתטיות של הרוחניות. ולפי דעתי פה יש נושא עמוק מאוד. ולפי שיטת המדרש, כל פעם יש הסבר לפי הפשט, למה אמרו מה שאמרו. אז אני אתחיל רק בקצרה, פחת אחד. אמר משה, בלשון שאמר אבא, פה אנחנו לומדים, שהמדרש, בעל המדרש, עולם המדרש, רואה באברהם אבינו את הדמות של האב. לפי הפסוק של משה רבנו, אלוקי אבי, והוא ממנו, זה לא הפשט, אלוקי עמרם, כן? אלא אלוקי אבי זה אלוקי אברהם. פה אברהם מתגלה כאב, ולאו דווקא, כפי שכבר למדנו, ככהן, כעברי, כהן, כל מה שלמדנו. הוא מתגלה כאב. יש פה נושא שאני רוצה רק לציין אותו. על הפסוק, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. כל שורש, כל ההיסטוריה שלנו, זה מתחיל באב של עם ישראל. לפי הפשט של הפסוק, ארמי עובד אבי, זה יעקב. אז פה יש לנו איזה רמז של אמיתו של דבר, זה כבר מתחיל באברהם. יש אצל אברהם את הדמות, את הזהות של אב, האומה הישראלית. זה מתגלה סוף סוף אצל יעקב אבינו, אבל זה מתחיל באברהם. אז משה רבנו מקשים את המטרה של אברהם. אברהם רצה להפוך את כל העולם כולו כשירה לבורא. אז משה לוקח את הדוגמה של אברהם. בלשון שאמר רבה שירה, הרימותי ידי אל השם, בו בלשון אני אומר שירה, שנאמר, אלוקי אבי,
והרוב ממנו.
אז היום רק רציתי לציין את זה. זה שלוש שיטות שונות של הגדרה של העבודה. או זה המטרה של התחומה, להרים תחומה, זה קשור לפרשה שהתחלנו ללמוד, פרשת תחומה. או זה המטרה של השבועה. השבועה זה איסור, לאסור על נפשה, לפי לשם המקרא. או זה השירה. ולפי דעתי, כפי שאנחנו לומדים כל פעם, זה גם זה וגם זה וגם זה. אלא זה פן שונה של אותה העבודה. אומרים שזה הסגולה של הכהן. הכהן מרים את התחומה. הכהן עושה על עצמו הנעת העולם. והכהן, בפנת לוי, עבודת השירה. יש בגמרא ההסבר. על עבודת עבודה זה שירת עבודה. העבודה של העבודה זה השירה. ואני רואה פה איזה נושא עשיר מאוד. קדוש מאוד. טוב, כל זה הרים אותי. אז אני חוזר קצת לפשט של הנושא. אברהם לא יכול אחרת. מיד כשמלך סדום מסביר לאברהם את חלוקת התפקידים. אני בעל הטומאה, אני רוצה את הפנימיות של העולם, את הנפש, תן לי הנפש, הרך ושכח לך. אני יכול להכשיר את הכלים, כן, זה פשט, זה הפשט וזה הסוד. אז דווקא, שוב, אני זוכר מה שקיבלתי מהרב אשלג, דווקא את אותה חסידות של הפשטנים, שמפחדים מהפנימיות, לעשות. עוזבים, זוכים את הפנימיות של העולם לטובה. וזה ההבדל בין שני החלקים, פנימית, חיצונית, הנפש והרכוש. אז מכל מקום יש פה משהו, אפשר לומר איזו טרגדיה במה שאתה מספר איתה. בלתי אחרת, זה אי אפשר אחרת. אברהם זה אברהם, הוא יודע שסוף סוף המטרה זה התחומה, זה השבועה, זה השירה. כנראה זה השלך על העתיד. החכמים פה הסבירו את התפקיד הסופי של העבודה. אבל בינתיים, ככה מה שקרה לי. המפרשים חז"ל הסבירו מה שהסביר. טוב, אז אולי נקרא בקצרה את המדרש הבא, ובשבוע הבא נחזור לפנימיות הדברים, ובינתיים תחשבו על כל השאלות האלו. אז נראה באותו המשך. אם ניחוד והצרוך נחל, אמר רבי אבא ברממל, אמר לו קדוש ברוך הוא, אתה אמרת עם מיכות חייך שאני נותן לבניך מצוות ציצית. איך מה דעת אמר ונתנו הציצית הכנף בציל תחלת. מדגמינן חוטה ותחלתה. חוט ופתיל. מה כוונת המדרש? קל תוסות. בזכות אותה מידה של אברהם, אז אנחנו רואים שאותו תפקיד מתגלגל על תורת הבנים. סוף סוף הבנים מקיימים את זה לפי ההגדרה שכבר אברהם אומר בשורש הדברים, מהתחלה על כל התהליך. פרט לפרט, כל פרט מקביל לפרט. עם ישראל, ככלל שמקיים את התורה, מקשים את אותה מטרה של העמידה הטובה של העולם. אז להגיע שכל העולם כולו יהיה תרומה לשם, שבועה לבריאה ושירה לכל. ולכן הרימות ידי, כפי שהזכיר המדרש הקודם, עם מחוט הנעל ועד כה. עד הפרט האחרון ראו הקבלה בין הזכויות של הבנים דרך התורה, ובין הזכות של מידות האבות פה במדרגת אברהם, בשורש הדברים. נמשיך, ועד זכוך נעל, עליך שאני נותן לבניך, מצוות יבמה. איך מדי התאמה? וחלפה נעלו מעל רגלו. נעל, נעל. דבר אחר, עם מיחות, זה המשכן, שהוא מצויר בתחילת וארגמן. ועד זכוך נעל, שהוא אורות נחשים. עבודת המשכן. דבר אחר, עם מיחות, אלו הקורבנות. כי העיד אתנן, יש בהלכה של המזבח, היה חוט של צבע אדום, שהיה מחליק את החלק העליון של המזבח, החלק התחתון. לכן חוט זה רמז לעבודת הקורבנות על המזבח. כי העיד אתנן וחוט של צקרה, חומרו באמצע של המזבח, להביא בין דמים העליונים ודמים התחתונים. והצחוך נעל אלו פעמי רגלים. האח מדי התמר, מייפו פעמי יחבני עלים בתנדיב. זה פה הנושא של המדרש הזה, שהבנים דרך קיום התורה על הפחת האחרון מקיימים את הצורה בה אברהם מתבטא במידות שלו. אם קיבלנו את סגולת התורה, זה אודות זכות האבות, וזה מתחיל באב הראשון, כפי שראינו במדרשה הקודם. טוב, פחות או יותר לתוכן מה שמתגלל במדרשים האלו, ונחזור לאותו עניין. כן.
שמע, ריבוי המצוות, גם מצד הלבדגות, וגם
לברר. זהו, אולי אתה יכול לחזור להגדרה שראינו בהתחלה. זה של תיקון העולם. ומה שאנחנו לא מסוגלים להבין, לרדת לעומק הדברים, כשדרך כל פחת ופחת מהמצוות, מבחינת עשיית המצוות, אנחנו מתנהגים לפי מידות האבות. פה יש כלל שאפשר להבין אותו באופן פשוט מאוד. זה מה שהיה ההתנהגות של האבות לפי מידותם, זה תורת הבנים לפי מידותם. יש הקבלה בין פחת לפחת. זה, אותו נושא נגענו בו פעם, כן. זה החידוש של מעמד הר סיני, זה התורה כצו, כמצוות, תורה ציווה לנו משה. אבל מה ציווה לנו משה? את מידות האבות כמצוות. ופה יש לנו הקדמה. לא, לא, לא הקדמה, הקדמה, כן. זה מובן, כן. כשעם ישראל מתנהג לפי המצוות, אז זה צאצאי האבות שמקיימים את מידות אברהם. זה מתחיל באברהם. המטרה שבעל המדרש פה היא ברורה מאוד. ההקבלה בין מידות ומצוות. זה נעלם ממנו. זה תורת הסוד. איך כל פחת או פחת בקיום המצוות מתקן את האורות של אותם המידות שהם הם הנשמה של עם ישראל, שהיא הנשמה של העולם כולו. פה אנחנו נכנסים פחות או יותר בסוד הדברים. דרך המצוות אנחנו מתקנים את העולם במלכות שדי. זה בזכות האבות. טוב, יש עוד שאלה? רק נסתור את העיקר של הנתון היה. יש מי שלפי האופי שלא רואה את זה כתחומה. החיים זה לפי אופי שלו, רואה את זה בשבועה. זה השלישי כשירה. אבל זה גם זה גם זה. טוב. כן, עוד...
אני מגלי גם כשאני נכנס חוזר לעצור, גם כשאני חייל חוזר לעצור, יש גם את העניין של השבוע, של השבוע שלי, של שלוש שבוע, עניין של השירה, כל הבעיה שאני
לא... טוב, זה יפה מה שאתה אומר, אבל זה קצת רחוק. זה קצת רחוק. כי רק בעל שם טוב יכול להשאיר את השירה של בעל שם טוב. כן, בכלל. לא, אתה יכול לומר את זה מלופן את הכלל. כשאנחנו חוזרים לארצות, אז אנחנו שוב מגלים אותם השאלות, אותם הנושאים שהתחילו לעבוד מההתחלה.